רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, רדיו סול, פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, תלבר, בוא נראה. רגע, לא, 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 עכשיו, בוא נראה.
צהריים משובחים.
משובחים, אתה עולפה, אתה מספר אחד כאן. מה קורה?
הכל טוב יחסית
למצב העניין. יחסית, לא, בוא נשמע, אנחנו באולפן משודרג. אני, וואו, כלומר, אין... לא יודע אפילו איך לתאר את זה, מה שקורה כאן. שבוע שעבר לא היה, כי העבירו דירה את רדיו סול, ואנחנו עכשיו משדרים מאם המושבות, פתח תקווה. השתדרגנו מראש העין. אני חושב שזה שדרוג טוב. והאולפן עצמו, וואו, מדהים, מדהים, מדהים. אז קצת עוד צריכים להתרגל לכל מיני דברים שקורים פה, אבל... בסדר, בסוף אנחנו נסתדר, אז טל בר, כולם, אני חושב כבר מרבית המאזינים מכירים אותך.
זה בהחלט.
חייבים, ומי שלא, כנסו ליוטיוב, חפשו טל בר, ייעוץ משכנתאות, משכנתאות, מומחה. ואמרנו ככה, בתקופה המוזרה שכן, נמשיך לדבר על נדלן, על כל מה שקורה בעולם הנדלן. ודווקא משהו שאני כן רוצה לקחת לעולם המשכנתאות, יש איזשהו אמירה של הפד, נכון, בארצות הברית, שהולכות להיות ירידות.
עוד פעם, הפד לאחרונה, מה שנקרא, התבטא שהוא הולך בשנת 2024 להוריד את הריבית, כנראה בשלוש פעימות.
מה זה פעימות שהוא מדבר?
הוא מדבר על קטע של שלוש פעמים במהלך 2024, כל פעימה כנראה תהיה של 0.25%.
0.25, כלומר, הוא מדבר על קצת פחות מ-1% שירד. בסך הכל בשלוש פעימות האלה.
מדבר על 0.75, כן. מסביר 0.75% שירד במהלך השנה, יכול להיות טיפה יותר, הכל תלוי, כמו שאנחנו אומרים, בנושא האינפלציה שלנו. אין פה אפס ואין פה מה להגיד, זה הנושא היום שיכתיב, והוא גם יכתיב אצלנו. אם אנחנו נותנים לקטע של המלחמה, אז גם נושא החוטים ישפיע מאוד, ברגע שהחוטים התחילו לפגוע במחליות נפט. והנפט עולה, ואצלנו נראה חזרה את עליית האינפלציה, יש סיכוי, כי עלויות תובלה קפצו מ-2,000 דולר למחולה לסביב ה-7,000 דולר ביצים.
שזה פעם, תקופת הקורונה, הם היו...
הם היו 20 אלף, אבל אתה יודע...
לא, אני אומר, הייתה את הקפיצה של הקורונה, הרי גם שם הייתה קפיצה מאוד מאוד גדולה של עלויות של השינוע, וזה מה שהשפיע על המדדים בשנתיים האחרונות, אפשר להגדיר, חלק גדול.
לא, המדדים שלנו השפעו בשנתיים האחרונות יותר מהנושא של החיטה, התירס, השעורה, וכל מה שמהווה כמעט 33% מחומרי הגלם שמגיעים מרוסיה ומאוקראינה. זה ההשפעה הגדולה, כולל ההשפעה של הגז והדלק. אנחנו מתחילים להבין שכל המדינות אחרי כמעט שנתיים מצאו פתרונות, ולכן אנחנו רואים ירידה של המדדים לדברים שהם סביב ה-3% שהעולם יכול לחיות איתו, אבל העולם עדיין מקבל את ה-3%, כי עדיין שליש מייצור החיטה והתירס והסעורה מגיע מה שנקרא מאוקראינה ורוסיה, והייצור הזה נפגע ועולה יותר, והוא ימשיך. לכן אנחנו רואים את ה-3% אינפלציה ואת העליית מדדים, אבל בקורונה ראינו עליית מדדים שנבעה מהתובלה, ולקח שנה להסדיר אותה. אנחנו עכשיו מתחילים להבין ש-18% מהתובלה העולמית נפגעה, בגלל זה יש קואליציה מול החותים, והנוסף ביותר זה שכרגע פגיעה של בערך 20% בנושא של הנפט, וזה יכול להקפיץ עוד פעם את כל העולם, ולכן אני חושב עוד פעם שיהיה התערבות פה רצינית של העולם מול החותים, והחותים לא הבינו שהם עלו טיפה מעבר...
כלומר, איך אומרים, מדינת ישראל גורמת צרות לכל העולם.
כן.
כנראה. אבל גם העולם צריך לשמור עלינו. יש את... עזוב, טוב, אני לא ארחיב בנושא...
לא, יש פה הרבה גורמים. יש הרבה גורמים שמושפעים את זה. המושפעת הראשונה לפנינו זה מצרים, חלק ענק. מהתמ"ג שלהם מגיע מתעלת סואץ, ואם תעלת סואץ יתחילו לעבור פחות ספינות ותיקח פחות כסף שם, אז בוא נגיד ככה, הכלכלה המצרית שגם ככה היא על קרעי תרנגולת יכולה ליפול.
כן, כן, כן. ואיך זה ישפיע כאן על כל מה שקשור לנדלן?
נדלן, עוד פעם, אנחנו מצפים כרגע, זה שאלה של האינפלציה, והאינפלציה כל עוד היא גבוהה. היא מראה סימני ירידה ודעיכה לכיוון ה-3.3, שהיא תגיע בין 1-3, אפילו תגיע לגבול העליון של 3, בנק ישראל יכול להתחיל להוריד ריבית.
בוא נדבר רגע שנייה אחורה, נדבר על האינפלציה, כי בכמעט 10 שנים האחרונות האינפלציה יחסית הייתה די נמוכה, נכון?
האינפלציה הייתה סביב 1 נקודה, אתה יודע, זזה לנו מה שנקרא ממוצע סביב ה-1.5. אם אנחנו מסתכלים בעשור האחרון,
יחסית נמוכה, היה לנו גם שנים שהם כן הייתה יחסית גבוהה, שאנחנו מדברים על שנות, בוא ניקח שנת 2022 עד 12 בערך, שם היו אינפלציות יחסית 4%, נכון?
היה אינפלציה גבוהה, אבל מהרגע שמה שנקרא נמצאה לנו עתודת הגז, שנתנה לנו פתרון די יפה והורידה גם את מחירי המים, גם בגלל החשמל, גם את מחירי האנרגיה, וגם לא מחייב אותנו בתלות ישירה באנרגיה ממדינות אחרות, הביאה אותנו למצב שאנחנו מקבלים כסף, ולכן האינפלציה התחילה לרדת. אנחנו רואים את העלייה שלה ממש, מה שנקרא, מאפריל 2022 פרוץ מלחמת אוקראינה, כי היא משפיעה עלינו. אצלנו השפיעה הרבה הרבה פחות, כי לנו לא היה את משבר האנרגיה. אנחנו בגלל עתודות גז, כמו נורווגיה או כמו המדינות באמירויות, לא נפגענו בנושא הזה. כלומר, האנרגיה שגרמה לאירופה ולארצות הברית בכמעט 6% של אינפלציה, ממה שהיה של ה-10 בבריטניה, למשל, לא הגיע אלינו. אנחנו קיבלנו רק את נושא האוכל, ולכן עברנו יחסית אותה בסביבות ה-5%, ועכשיו היא יורדת לאט לאט, כי העולם מוצא פתרונות ומצליח להסדיר את עצמו גם לגבי המלחמה עם אוקראינה, ומבין, זה מה יש.
טוב, ואיך זה ישפיע לנו על הדיור?
על הדיור זה משפיע כבר היום, בשני אופנים. אחד, היום עלויות הבנייה של הקבלנים, עלויות המימון שלהם, עלו בצורה מאוד מאוד רצינית, ולכן הם לא יכולים כרגע להוריד מחירים או בכלל להתקרב לזה, כי כל התוכניות שלהם שהם בונים פרויקט ובנו על ריביות נמוכות, פתאום בשנה וחצי האחרונות קפצו להם פי 4. אם קבלן הסתכל וראה ריבית מול העיניים שלו של סביב ה-3%, היום הוא רואה ריבית של סביב ה-7%. ולכן מישהו צריך לממן את זה. עכשיו, להבין את זה, אנשים שקבלן קונה קרקע, הוא בערך מחזיק אותה במדינת ישראל עד שנגמר הפרויקט בערך 10 שנים לפחות.
כלומר, פרויקטים שאנחנו רואים עכשיו מוסרים מפתחות, זה פרויקטים שלפני 10 שנים התחילו אותם.
נכון, זה הבירוקרטיה. זה הבירוקרטיה, עלויות הבנייה, כל זמן הבנייה, כל זמן האישורים. אישורים היום זה במינימום היום 7 שנים של פרויקטים, ולכן מהרגע שהקבלן קנה את הקרקע או פרטית או מרמי, עד שהוא עלה לקרקע זה סביבות ה-7 שנים, עוד בנייה 3 שנים, אנחנו מדברים על 10 שנים, ולכן יש פה 10 שנים של מימון. עכשיו, קבלנים שרואים מול העיניים שלהם מימון של 10 שנים, בנו על ריבית נמוכה, כמו שהיה בתקופת הקורונה, ופתאום כל הסדר יום שלהם משתנה עם ריבית מאוד מאוד גדולה, ועם עלייה של כמעט 4.6% בפריים, צריכים לחזור את זה. זה עלייה שהיא לא קטנה.
זה שילש את הפריים, את ה... כן, זה פי 3, פי 4.
נכון.
הפריים הוא פי 4.
עכשיו, זה דבר שמייקר בערך לזוג צעיר, בחצי מיליון עד 750,000 שקל.
זה כי אנחנו זוכרים שלפני 10 שנים, 8 שנים, זוגות לקחו פריים, וכולם התעצבנו למה הם רק לוקחים שליש. אז בנק ישראל אפשר עד שליש בריבית משתנה שהיא פחות מ5 שנים, וזה מתאים לפריים. אז כולם רצו ולקחו, בוא נאמר, אז המשכנתאות הממוצעות היו סביבות המיליון שקלים, בסדר. אבל אז לקחו כולם 300,000-250,000 שקל בפריים, ותמיד אמרנו, זוכר חבר'ה, צריכים להיזהר שגם פריים יכול לעלות, אבל היום בנקודה סבירה ליהנות מהתקופה הזאת.
נכון.
ואז גם אני זוכר הרבה אנשים שבאו ואמרו, כן, אבל אם הפריים יעלה, נמחזר אותו לריביות אחרות.
נכון. אבל אנשים שמדברים ככה שנמחזר אותו במיליון ריביות, שוכחים דבר אחד, הפריים עולה, הריבית ה... אלטרנטיבית, אני קורא לה, מסלולים אחרים, גם עולים. ולכן אתה מחליף צרה בצרת, וגם רוב האנשים דברו, הפריים יעלה, הוא יעלה באחוז 2, לא ציפו ל-4.6. גם עכשיו שאנחנו נתחיל לראות...
גם נגיד בנק ישראל לא ציפה לדעתי לדבר
לא,
הזה.
לא, גם נגיד בנק ישראל לא ציפה לזה, אף אחד לא ציפה מלחמה כל כך אגרסיבית בין אוקראינה לרוסיה, זה לא דבר שבכלל על הפרק. אצלנו זה יותר מבצעים, פעם זה מלחמה, אבל יותר דבר שאנחנו מכירים וגם העולם יודע להכיר. גם כרגע אנחנו רואים גם אחרי כבר כמעט חודשיים שהכלכלה שלנו וכל העיתותי כלכלה מראים שזה אוקיי, זה דבר חולף וגמרנו. ההשפעה של זה היא איקס מסוימת, יש לה פרמיית סיכון, אבל היא לא כמו לפני חודש. ולכן שאנחנו רואים את המדדים ואנחנו רואים את האינפלציה, אז כמו שאמרתי, אנחנו מבינים היום שהמחירים יישארו ויעלו. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו מבינים היום שהביקושים שלנו זה ביקושים כבושים. אנחנו צריכים לזכור היום שהמלחמה גרמה לנו היום שקצב התחלות הבנייה אולי גדל, אבל קצב סיומי הבנייה מתארך. חסרים היום סדר גודל של 80,000 פועלים, זה אומר שכל פרויקט ופרויקט, לא משנה מה, מועד המסירה שלו יהיה יותר רחוק. ולכן אנחנו לא בונים ולא גרים בבית שהוא בבנייה, אלא אנחנו גרים בבית שמסוים, ולכן אנחנו רואים שהקצב...
הקבלן מוסר לך את הנכס כשהוא מוכן מן הסתם.
נכון, ולכן אנחנו רואים, אנחנו נראה בעתיד הקרוב, שפחות ופחות דירות ימסרו כל שנה, בשנתיים, 3 הקרובות, עד שנמצא את הפתרון הפלסטינאים. מנגד, הביקושים רק יעלו.
דרך אגב, אנחנו כרגע בהולד כבר בעיכובים של חודשיים, בואו נקרא לזה ככה. העיכובים חודשיים, זה לא משנה, גם אם מחר יהיה לך פתרון ויבוא לפה 100,000 פועלים, לא משנה מאיזה אזור בעולם, אתה בחודשיים של עיכובים.
אתה מעבר, כי גם אם יגיעו מחר 100,000 פועלים, רוב הפועלים בעולם עובדים בשיטות שונות משלנו ולוקח זמן החלה, יש פה נזק של לפחות חצי שנה עיכוב. צריכים להבין את זה, כאילו אם אתה לוקח היום פועל סיני שלא עבד במדינת ישראל, הוא רגיל לעבוד עם במבוק. הוא בבייג'ין יש לו פיגומים בבמבוק. אתה עכשיו תגיד לו, תעשה לו פיגון מתכת, או את הפיגומים החדשים, לא מכיר אותם. לוקח לו גם זמן להבין מה המשקל שהוא יכול להמיס, מה הוא יכול לעשות, איפה הנקודות תורפה. לוקח את זה.
ושאצלו אין, ואצלו לא יעגלו פינות, מה שאצלנו כן, ואצלו יש יותר בטיחות, ואצלנו פחות, אז אתה יודע, אז הוא רגיל שהוא צריך לעלות לפיגום, הוא צריך, נקרא לזה, להתחמש ולהתמגן, יותר נכון. נכון. וכאן הרגילים, אתה יודע, חלק מקיצור הזמן, קיצור, כן, קיצור הזמן זה כי הם מחפפים גם בדבר הזה.
זה אחד, שתיים, אנחנו פה רגילים לכל מיני דברים של בטיחות וסטנדרטים שונים, ועד שלוקח, מבין את זה, גם הענף אומר, חצי שנה לפחות, ייקח פה להכשיר אנשים, כדי שהם יוכלו לעבוד בעבודות הרטובות, בסטנדרט שאנחנו רגילים, ומשם להמשיך. עכשיו, אתה יכול להגיד שפועל סיני יש לו תפוקה יותר גדולה, אבל גם פועל סיני דורש בערך 50% יותר מפועל פלסטיני.
דובר על פועלים הודים גם.
הודים, סרילנקה, כל הדברים האלה. זה נחמד, זה דבר שלוקח יפה מאוד על הנייר, עד שהוא קורא אור וגידים, עד שאתה מוצא את הכמויות האלה, עד שאתה גם מביא היום אנשים במטוסים, צריכים לזכור את זה, עמדת ישראל כרגע נצורה גם מבחינת טיסות. וזה גם כמויות, ואתה צריך גם למצוא להם מקום לשכן אותם, ואתה צריך...
ואין לך מלונות, כי הם מלונות משוקנים.
נכון, ואתה צריך גם שפה, והמון דברים... כי המנהל עבודה שלנו עדיין לא יודע הודית, אולי יודע מהטיול טיפה שהוא היה לפני כמה שנים, אבל לא להתחיל להסביר היום מה הוא רוצה, ואתה צריך פקח, ואתה צריך מפקח עבודה, ואתה צריך...
בקיצור, כנראה שכמו שאמרתי לפני שבועיים בתוכנית שהרחתי את צחי כאן, כנראה אין ברירה, והישראלים צריכים להפשיל שרבולים, ולהגיד אנחנו לא רק נהיה מנהלי עבודה, אלא אנחנו נהיה גם עובדים, ולחזור כנראה 60 שנה אחורה, שסבא שלך וסבא שלי הגיעו לארץ, והם היו פועלי בניין.
הם היו פועלי בניין, סבא רבא שלי היה בסולל בונה, אני לא יכול להגיד את זה שלא, אבל...
סבא שלי דרך אגב, הוא היה בבנייה של קונו ארון בחיפה בהדר, הוא בנה אותו, הוא היה חלק מהכוח שבנה אותו. על שם רון, הבנים של הבעלים שם, דרך אגב, משל החברת בנייה. ובסוף, כן, כנראה אין ברירה, אני לא יודע, אנחנו לא יכולים לשבת... זה, כולנו מנהלים ויש עובד אחד. יש כזו קריקטורה איפשהו, וזה כל כך מציאותי
כרגע. זה כן, אבל אתה יודע, הכתבה שקראתי היום, אתה יודע, נרשמו 30,000 איש לעבוד בחקלאות, מסתבר שהגיעו להכשרה רק 200.
כי זה היה יותר טרנדי שנרשמו 30,000.
זה היה טרנדי, אבל מסתכל מה קורה בפועל, אנחנו צריכים להבין את השינוי, אז זה הדברים מבחינתנו. אבל כמו שאני אומר, אנחנו נראה שני דברים שקורים. אחד, ביקושים חוזרים, כי הביקושים גם יגדלו מבחינת האנטישמיות מצד חול שרוצים להגיע פה, יהודים בחול שמבינים שזה לא הכל מה שנקרא נראה טוב יותר, והדשא לא באמת ירוק בחול ממקומות האלה. ושנית, אנחנו גידול טבעי, מדינה המערבית היחידה עם גידול טבעי של 3%. זה לא יפסק, וזה אומר שאנחנו צריכים בסביבות ה-60,000 דירות, וכרגע אנחנו מתחילים להבין שאם אנחנו עושים השוואה בין התחלות בנייה לביקושים חסר 120, אבל כשאתה מתחיל להשוות אותם היום, וזה רק יגדל בין הסיומי בנייה לביקושים, חסר כבר 250,000 דירות במדינת ישראל. ונכון, אתה עושה פיצולים ועושים כל הדברים האלה, אבל הכמות היא רצינית, ולכן כל מי שבא ואומר שמחירי הנדלן ירדו, הם לא. נכון, כרגע רואים אפילו ירידה קטנה של 1.3%.
הירידה הזאת אבל היא כי...
לא,
אם... אנשים לחוצים למכור כי יש להם התחייבויות, קבלנים אולי קצת לחוצים למכור כי גם להם יש התחייבויות.
לא, קבלנים ממש לא מורידים. מה שאנחנו רואים היום שקבלנים נכנסים מתחת לאלונקה בנושא המימון, הם לא יורידו כי להם עלה. נותנים לך תנאים יותר טובים במימון. הירידה הזאת נובעת מנושא של משקיעים, שעוד מעט יחזור. משקיע היום שמסתכל ואומר, אני מקבל בשכר דירה סביב 3% עד 4%. עדיף לי למכור את הדירה ולכן יש ירידת מחירים, ולשים את הכסף בבנק ולקבל את 4-5%. אבל שנתחיל לראות ב-2024 את הירידת ריבית, זה מהר מאוד השתנה, כי האלטרנטיבה של אותו משקיע מול הפקם בבנק, התחיל להבין ששם הוא עושה פחות, ואז הוא יחזור לקנות, זה נורא פשוט. ואם יתמרצו פה טיפה יותר את הנושא של משקיעים, אז גם. אבל אנחנו גם רואים ירידה, כי אנחנו עדיין יש לנו בכל החישובים, ולא מנרמלים אותה נכון, את נושא של מחיר למשתכן. אבל גם התוכנית הזאת היא עוד שנייה מתחילה לרדת, כי הכמויות בה יורדות בצורה רצינית. היא תוכנית של באו והקצו שם 100,000 דירות. כ-56,000 דירות כבר התאכלסו. לא נשאר בה עוד הרבה, יש הרבה בבנייה, לא נשאר בה עוד הרבה, ולכן היא הפער הרציני שהייתה, שהוריד את הריבית, כי את המסכומים, כי כשאתה לוקח דירה במיליון וחצי סתם באבן יהודה, שבפועל ששווה 3, ואתה לא מנרמל אותה, אז יש ירידת מחירים, כי אתה מצעיר שמחר את הדירה במיליון וחצי. שווי שוק שלה הוא 3 מיליון, אבל
רגע, אבל המחירים יורדים, כן, כי ההשוואה היא מול תקופות אחרות, ושאתה לוקח את אבן יהודה, אין שם, במיליון וחצי אתה קונה רק מחסן באבן יהודה או חנות.
אז היום אני יכול להגיד,
אבל מחיר למשתכן זה כבר משהו אחר.
אז אני נותן עכשיו דוגמה נוספת שתהיה סתם אבן יהודה, כי אני אומר, כי בינואר הולך שם להיות שם כ-100 דירות, שכולל שם, הכי יקרה שם זה 1,600,000. אז תבין את זה, כמו שאתה אומר, באבן יהודה 1,600,000 לא קיים חיה בשוק החופשי.
זה כמו שאתה תעשה פרויקט עכשיו יוקרה בדימונה, בלי להלביב אף אחד מדימונה, אתה תמכור שם את הנכסים ב-4 מיליון שקלים, אז פתאום אתה תראה עליית מחיר בדימונה. אבל בפועל, העליית מחיר היא רק, היא לא קיימת, כי מי שקונה, הוא קונה את הנכסים הנורמליים.
נכון, ולכן אנחנו רואים את הכיוון של עוד פעם, נכון זה 15%, אבל עדיין ה-15% האלה שהם ירידה דרסטית עדיין, הם מי שמביאים לירידת ריבית. אנחנו רואים די קיפאון, ואנחנו את הערכתי, אנחנו נראה עלייה, בחודשיים הקרובים עלייה במחירים, אשר עוד פעם השוק טיפה יצא מהקטע של הקיפאון, מהקטע של הבאסה של המלחמה. בנוסף, מבינים שהולך לרדת ריבית, אז אנשים רוצים לתפוס לפני, כדי לא לצאת פריירים, ואנחנו מה שנקרא את האנטישמיות שכבר הביאה, עד עכשיו ב-2023 כ-45,000 עולים, אנחנו מדברים ש-2024 כנראה תהיה פי 2.
כמה דקות, רגע, אתה יודע מה, יש לי אחלה שיר לסתם. הנה, בוא נשים כמה דקות של שיר.
זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית, אז נרים קול סיט של מים ונשמור על סולידריות בסיסית.
היו ימים שם לא קלים, אפשר לומר קשים אפילו, אבל נודה ולא נסתיר שנהננו וגם בילינו,
כי פה הייתה קצת יגיד
זהו מאיר וזה אלון שהגיעו מארצות הברית, אז נרים קול סיט של מים ונשמור על סולידריות בסיסית.
כשאתה מגיע לכיכר
אתה נוסע מלמטה, הכל נשאר כמו שהיה,
אני יודע יודע,
וכל שינוי הוא רק קוסמטי.
אם תקלף את הקליפה אסתר המלכה היא רק אתי.
הנה מאיר
בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין, דרור בוקצ'ין, כנראה שבוע הבא יצטרף אלינו, אמור להיות לו, איך קוראים לזה, יש עזקות רבות ב... באזור הדרום כרגע, קופץ, אולי גם אצלנו יהיה בפתח תקווה עוד מעט, אני מקווה שלא. אין לי מושג איפה המרחב המוגן כאן. אבל כן, הוא לא, הוא אמור להשתחרר ממילואים. לגמרי, ו... רגע, אני חושב שיש גם פה. ייצור, אזור תל אביב דרומה מקבל... הרבה אזעקות כרגע לצערנו. טל בר, יועץ משכנתאות, מה נשמע?
השותף
שלי. ברור. כן, אני חושב שעכשיו זה פה. טוב, קופץ כאן כל הזמן הודעות של צבע אדום באזור הדרום, אבל עד אזור תל אביב דרומה. ננסה במציאות המחורבנת שלנו, סליחה על הביטוי, איפשהו להמשיך את החיים. בוא נעשה רגע תחזית, לא רוצה סיכום.
תחזית קדימה?
תחזית, מה יקרה לנו בשנת 2024?
2024, בוא נדבר על הריבית. צפי, אני אתן את הדעה שלי, אני לא רואה בסוף החודש שהנגיד מוריד את הריבית בשבועיים הקרובים, מה שנקרא תחילת ה... בראשון לראשון, אני רואה אותו שדווקא משאיר אותה כרגע לאור המצב הביטחוני איך שהיא, אבל הצפי הוא שבמהלך 2024 הנגיד יוריד את הריבית ברגע שהפד האמריקאי יתחיל, ואז אנחנו נראה ירידות שאני מאמין שבאצלנו תגיע בין 0.75 ל-1% עד סוף השנה. כלומר, אנחנו נראה פה... אני מעריך 4-5 ירידות.
4-5 ירידות.
כן, אבל לא של 0.25.
כן, אצלנו בדרך כלל הוא יכול גם להוריד ב-0.1, כן. ב-0.15, היו לו גם יותר גבוהות.
כן, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו מסתכלים מהעבר, אני מסתכל על זה, ודווקא אני מסתכל שהירידות יתחילו בסוף לטעמי, סוף הרבעון הראשון של 2024, וזה בנושא הריבית. עכשיו, אם ירידת הריבית... אנחנו נראה את כל מי שיושב על הגדר.
אני חושב דרך אגב שעצם העובדה שכבר יש לנו מספטמבר לא היה תזוזה בריבית, כלומר הוא לא העלה אותה, זה כבר מחזיר אנשים לשוק. זה כבר.
אחד, זה כבר מחזיר. שתיים, אנחנו כבר שבועיים מאחרי שהפד הודיע, אנחנו רואים את האגרות החוב הממשלתיות, התשואה שלהם יורדת, ולכן כבר היום... עברנו את הפיק, אפשר להגיד פעם ראשונה שעברנו את הפיק של ה-C של עליית הריבית. אנחנו עכשיו מתחילים לרדת על ירידה מאוד מאוד איטית. בנוסף, הירידה כרגע תהיה להערכתי עד סוף השנה הנוכחית. ינואר, פברואר, אם לא נראה עדיין את הירידות של הנגיד, אנחנו דווקא נראה את הבנקים עוצרים את הירידה ואפילו מעלים אותם. מסיבה אחת, הבנקים יבואו ויגידו ששמעו, אנחנו עכשיו מורידים לנו את את היעדים. אנחנו כבר לא נראה כמו יעד שהיה אמור להיות ב-2022 של 120 מיליארד שקל שנתי למשכנתאות, אנחנו נראה הרבה פחות, להערכתי סביב
עכשיו ההזקות כבר באזור הרצליה, עוד השרון, רמת השרון, גבעת חן, גני תקווה, כפר סבא אפילו, וואו, רעננה, אני לא רואה בפתח תקווה באזור שלנו הזקות.
לא, כנראה טילים
עוברים. מסביבנו.
כן.
מסביבנו. אני לא מצליח לראות את זה. כן, אז יש לנו הזקה, אנחנו נצא כרגע לעוד כמה שירים ונחזור עוד מעט.
את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השמי, זה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותיי, משתדלת וזה בוודאי נוי, לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי, מה עכשיו? השן עוטף את השני, עוד נגיעה ועוד עצם, הכל כאן מוכר בעצם, אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח, עוד נגיעה ועוד נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה, איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי, מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים זה בא, עוד נגיע ועוד בעצם, הכל כאן מוכר בעצם, אנחנו ביחד לנצח, לנצח, עוד רגיע ועוד כוח ועוד נטייה לשכוח, אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח, עיר ללא סוף, רעש ושקט, רעש
פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אנחנו חזרנו אליכם אחרי הפסקת ממד.
כן, הפסקת...
כן, מציאות שלנו.
כן, שגרת חיינו.
שגרת חיינו כרגע. כן, טל. רגע, בוא נשים מצלמות שיגרו אותנו גם שאנחנו באולפן. עכשיו יש גם מצלמות, ונחזור לפייסבוק גם, ואנחנו בשידור חי בפייסבוק, אז אני מקווה שגם שומעים אותנו בסדר. איפה היינו?
היינו בקטע של...
היינו בממד, כן.
היינו בממד, אבל היינו בקטע של הריביות. כמו שאמרתי, אנחנו נראה עד סוף השנה ירידה של 0.75 עד 1%. שזה מה שבסופו של דבר יביא אותנו לאנשים שיותר ייכנסו, יתחילו להיכנס יותר לשוק. ולכן אנחנו צופים עליית מחיר, אני אגיד איפה. אזור המרכז, אזורים הפחות מטווחים, הפחות שיש לי תזכורת של שבהם היה פעילות צבאית ופחות איום, שם נראה כן עליית מחירים. אזורי הדרום והצפון ייקח זמן.
רגע, עכשיו אנחנו בדיוק חזרנו מהממד. פתח תקווה, עוד השרון, הרצליה, רעננה, כפר סבא, תל אביב, הם אזורים שקיבלו בראש, סליחה. לא כמו אזורי אשקלון, אשדוד דרומה, נקרא לזה.
לא אשדוד דרומה, גם כשאתה מסתכל את חולון, בת ים, ראשון, היו מאוד מופגזות. עדיין, עוד פעם, גם טיפה תל אביב, אבל כשאתה מסתכל בסך הכל, סתם למשל, נתניה, גם עכשיו לא הייתה, נתניה לא מטווחת, חדרה, פרדס חנה, האזורים של עמק חפר, כל הדברים האלה אנחנו נראה ביקושים, גם רעננה, גם כפר סבא, גם הרצליה, אתה רואה טפטופים, אתה לא, אתה יודע, זה פעם ב, זה עדיין לא כיף, אבל זה אחד, זה, פה נראה יותר דרישה, כי אנשים רוצה יותר מה שנקרא ביטחון, אנחנו נראה גם הוצאות של אנשים היותר על ביטחון, זה ממצלמות, זה ממקודנים, זה מכל הדברים שאתה תראה היום בבניין, כמה שיותר בטוח, אתה תראה אנשים מוציאים יותר כסף היום על הביטחון. אם זה שומר בבניינים היוקרתיים, שפעם אמרו לא צריך שומר, אז פתאום יש שומר, ואם זה קודנים, ואם זה מצלמות, וכל הדברים האלה של למנוע חס וחלילה אם יהיה איזה אירוע שמישהו...
שיהיה משהו גורם מעכב, אני לא חושב ששומר, בסליחה עם כל הכבוד, ששומר בלובי...
כמו שאמרת, גורם מעכב, גורם שיותר לתת לך אינדיקציה מה קורה ואיפה, ואם אתה תחת איום, איך אתה מתפנה.
מה עם מסגרת הבתים הפרטיים, הצמודי קרקע? כי היום אני מסתכל, אני אגיד את זה ככה, כשאני הולך ברגל בכפר סבא, בא לי אחת ערב כזאת נחמדה, או לפנות ערב שעוד אור. אתה מסתכל הרבה פעמים שלך בתים צמודי קרקע, שהם פתוחים עם גינה פתוחה, ואתה אומר, וואלה, אני בשנייה יכול לקפוץ מעל הגדר. האם זה יעשה משהו לכל הצמודי קרקע שאנחנו מכירים?
זה יעשה בנושא של כמה לתת יותר ביטחון, כן. זה יעשה לך של סורגים יותר. כל נושא הביטחון אנחנו נראה היום בתקציב שאתה לוקח לרכישת דירה, או למחייה של דירה, יוצא יותר על הדברים האלה. כאילו מצלמות. מעקב, כל הדברים האלה, גם לדעת איפה הבן, איפה הקרובי משפחה שלך, וכל הקטע של האפל, כאילו האפל טאג וכל הדברים האלה לנוגעים מהם, יקבלו יותר, בנוסף על הבית שלך, ככל שעוד פעם, תראה את הגדרות עולות, אתה לא תראה את הדברים, אתה תראה מה שנקרא את האזעקות, את כל הדברים רק מתמגנים, כל מה שיכול לתת לך מיגון עולה. בנוסף, אתה תראה היום הדרישה היא, וכבר רואים את זה, כבר מתחילים לראות את זה, לבניינים עם ממד או מקום מוגן, דרישה הרבה יותר. אנחנו רואים את זה דבר ראשון בסחירויות היום, שאתה מסתכל כבר על תל אביב למשל, שבתים שיש להם מרחב מוגן נחטפים, דירות בלי מרחב מוגן מפנים אותם. כלומר, יש המון דירות היום, סדר גודל של כמעט 2,000 דירות בלי מרחבים מוגנים, שלא סוחרים אותם, שהפסיקו את הסחירות שלהם. הדברים של המוגנות יכניסו יותר, וגם זה ייכנס לתחום הבנייה. גם היום הדרישות שיגיעו מה שנקרא מקבלנים ומפרויקטים חדשים, יהיה יותר הקטע של מגנון, יהיה הקטע של שער לחניון. כלומר, היום שער הרמטי לחניון עם קודן והדברים. לא דבר שהיה היום כל בניין משותף יש לו. היום לטעמי זה הפוך להיות הדבר, הדברים האלה יותר, יהיה פה הוצאה של הערכתי סדר גודל של 5-7% בדברים יותר על מיגון הבית, וככל שהוא יהיה יותר מוגן, הוא יהיה מה שנקרא יותר מבוקש.
כן, זה... תסתכל, היום אתה לוקח גם כך, בוא נדבר שנייה על דירות להשקעה, אני חושב שהיום הדירות להשקעה שווה למשקיעים להשקיע בממדים, כלומר היום היתרים לממדים, אם נוציא את היתרי בנייה הרגילים, אבל היום יש הזדמנויות לעשות ממדים, להוסיף ממדים לקונה בתים, אם אני לא יודעת, שני קומות אפשר לעשות זה מאוד מאוד מהר יחסית, או אפילו בבתים ישנים, כך אזורים שהם אזורי השקעה, אתה יכול לשים מיגונית, בעלויות של 100,000 שקל, 70,000 שקל, מיגונית בכניסה לבניין, שזה במרחק של דקה וחצי, ופתאום אתה מעלה את הערך של הבניין.
אתה תעלה את הערך, אחד הדברים שגם למדו מהקיבוצים, זה הממדים שהיו, מה שנקרא, אני קורא לפי התקן, ולא עשינו את השטויות הישראליות של לשים מסגן או לא מסגן, והיו עם תיבות נוח והכל, יודעים גם לעמוד שריפה. עוד פעם, לא בתנאים האידיאליים שאתה תנשום ברווחה, אבל יכלת לחיות שם גם אם הבית מסביב נדלק, כי המערכת תיאור יודעת להוציא את הדברים החוצה ולהשאיר לך אוויר סביר למחיה. זה דברים שעוד פעם אנחנו נתחיל להביא לנו שהיום לקדוח בממד זה לא דבר שנכון, אלא צריך להשאיר אותו אטום, צריך להשאיר אותו סגור, אתה צריך להשאיר את כל הדברים בקרבה, אלה ש... אנחנו נראה דברים נוספים, כלומר, יהיה את הדלת ממד הרגילה והטובה עם הפתרונות שלה. בנוסף היום, את הקבלנים יצטרכו לתת אוטומטית דלת נוספת לחיי יום-יום, ולא נראה את הפירוק דלתות כמו שפעם היה. היו מורידים את זה למחסן, כי דלת לא רוצים, ושמים במקום הדלת דלת רגילה כדי שיהיה יותר יפה.
כן, ואז לך תחפש את הממד, את הדלת הזאת ב...
בשעת צהר.
אני הייתי באיזשהו פגישה בבית, שבדיוק הייתה הזרקה בעוד השרון, ולא הייתה שם דלת בממד, כי הם עשו שיפוץ בבניין, ואז הם הוסיפו, והם כאילו עשו הגבעה של העריכים, הם הוסיפו עריכים, ואז הם חיכו לדלת חדשה, שתהיה יותר מותמת, והנה אתם כבר נמצאים חודשיים, כמעט זה היה לפני חודש, חודשיים בתוך המלחמה, בלי דלת של ממד.
אז הדוגמאות האלה, אז אנחנו מדברים עוד פעם ש... עלויות הבנייה יעלו, כלומר מחירי התשומות בנייה יעלו, עלויות כוח אדם יעלו, אנחנו נראה את מדד תשומות הבנייה עולה מחודש לחודש בשנה הקרובה, ולכן אני אומר עוד פעם, שאנחנו מבודדים את כל הארץ, אנחנו נראה עליית מחירים באזורים שהפחות מטווחים, יותר מרכז הארץ, אנחנו גם נראה פחות נדידה של אנשים, מהמרכז לדרום, ייקח זמן לאנשים להגיד, כן, יש אכן ביטחון, יש אכן מה שנקרא הרתעה, יש, אנחנו במצב אחר, כי עדיין, גם שאנחנו מסתכלים על הדרום, וגם שאנחנו מסתכלים על הצפון, משם מגיעים האיומים, אם זה מעזה, אם זה מהחוטים, ואם זה מחסבלה, ואם זה מסוריה. ויותר מה שנקרא, אזור המרכז פחות נפגע, עדיין יש בו התראות ויש פה צבע אדום והדברים, אבל הוא פחות, ולכן הוא משדר יותר ביטחון, יותר נורמליות. והדוגמה הכי טובה שאני מסתכל, יום שישי האחרון שאתה הסתובבתי בתל אביב, ובכפר סבא ורעננה, והרגשתי שהכל חזר לקדמותו.
שגרה, אני מסכים איתך, אני הסתובבתי
שגרה, בתל
אביב, סוג של שגרה.
בתי הקפה מלאים, עזוב עם מה אוכלים, אבל בתי הקפה מלאים, והתנועה מלאה, והחניונים מלאים, והכל כאילו חזר, והקניונים מלאים.
תשמע, אני אגיד לך משהו. לפני... אני אספר לך, יותר נכון, זה לא אגיד, אני אספר לך. שלפני כמעט חודשיים, אני חושב שבועיים או שלושה שבועות לתוך המלחמה, הייתי צריך משהו בדקטלון בכפר סבא. קפצתי עם רעייתי מרב לדקטלון, ונכנסנו תוך כדי אחר הצהריים, אזעקה. נכנסים למרחב המוגן בדקטלון. כמובן אנחנו היינו שם מיעוט, אני אגדיר את זה ככה, כי המוכרים הם לא ישראלים, הם לא תושבי כפר סבא. אבל אין לי בעיה עם זה, וסיימנו 5-10 דקות היינו במרחב המוגן, והמשכנו את הקניות. אתה יודע, דרך אגב, אנחנו עכשיו פה, הייתה הזקה, סיימנו, חזרנו לפה, אנחנו שכים את השידור, שכים לדבר שגרה, אנחנו קבלים וואטסאפים, אס-אמסים, הכל בשגרה, כל ההתנהלות בשגרה. ואז אני קלטתי ואמרתי, כולנו עוטף עזה. כי אם קודם החבר'ה בעוטף עזה, שהיה להם, ההבדל הוא רק הזמן, שלהם אין כמעט זמן בשביל להגיע למרחב, אבל אחרי הפיצוץ, הם ממשיכים את השגרה, הם ממשיכים לחרוש, הם ממשיכים לעבוד, הם ממשיכים לעסוק ביום-יום שלהם. אנחנו היינו בהתחלה בשוק, ועכשיו אנחנו כולנו בשגרה. יצאו, אזעקות, ממשיכים. וכנראה שאנחנו, אין לנו ברירה, ואנחנו חייבים לדבוק בשגרה הזאת. והשגרה זה לא רק הבתי קפה, כמו שאתה אומר בתל אביב, או ברענן, או בכפר סבא, אלא זה גם הנדלן, וגם הצורך היותר חזק של כולנו, במקום מגורים שלי. ודווקא אני עכשיו הייתי שואל אותך שאלה אחרת בכלל, קופץ משהו אחר, השקעות בחול.
השקעות בחול, אני, לטעמי, היום עם האנטישמיות, אני לא הייתי משקיע. אני רואה את זה כמו פרחים אחרי הגשם, אבל צריכים לזכור את זה. בסופו של דבר, אתה משקיע בחול, אתה צריך לדעת למי אתה משקיע. והסתירת לחי הכי גדולה מבחינתנו שקיבלנו ולהבנה שיש אנטישמיות, זה ש-51% מהצעירים, אני קורא להם בארצות הברית, שזה בין 18 ל-28, אומרים שצריכים את ישראל למחוק ולתת לפלסטינאים. אז תבינו את זה היום שאתה הולך להשקיע בחול, שאתה לא יודע, כנראה אחד לפחות מכל אחד, מכל אדם שני, יכול שהוא לא רוצה אותך, והוא לא אוהב ישראלי, והוא לא אוהב יהודי.
אבל אני משקיע בחול, שהוא יזכיר את הדירה, שמה הבעיה? למה אני...
אתה משקיע בחול, ואתה מזכיר למישהו שלא אוהב, אז בוא ניתן לך את הכיוון, מישהו שלא אוהב אותך, אחר כך ירוס לך את הנכס?
הוא חייב לדעת שאני ישראלי? סליחה שאני שואל כאלה שאלות...
אני שואל את זה עוד פעם, לדעת בארבע וחצי דקות עם השם, שיהיה כתוב אופר, ולא ג'ונתן או משהו כזה, אז הוא ידע שאתה יהודי. והיום בארצות הברית בשונה, כאילו בארצות הברית וגם באירופה, אנחנו מסתכלים שם, האינפורמציה, אתה מקבל ספר על הבניין, גם בתור סוחר, ואתה יודע בדיוק מי הבעלים וכל הדברים. ולכן, מישהו שהוא אנטי, והיום הרשתות נגדנו, יודע שאתה יהודי, יודע שאתה, מה שנקרא, ישראלי, יודע מאיפה אתה, וכמו שעכשיו מצאו החוטים, הצליחו למצוא שהאונייה הזאת והזאתי, לעידן עופר יש בה 5% בחברה שמחזיקה אותה, שזה חברת החזקות עם דגל ליבריה, אבל היא בכלל יושבת בבריטניה. עזוב, אם הם יצליח להגיע לרמה הזאת, הבן אדם הפשוט ידע לך שאתה ישראלי, ואם הוא לא אוהב יהודים והוא נגדנו, אז הוא יחריב לך את הבית. אנחנו ראינו גם פה ישראלים שעוד פעם הזכירו, ומישהו לא היה בא טוב, הסוחר לא בא טוב לבעל הבית, אז הרסו לו את הבית. אז כן וכן תחשוב את זה. במיוחד שאירופה מלאה היום מוסלמים שלא אוהבים אותנו, וצורכים אל ג'זירה שרק מראה אותנו שאנחנו השטן, והם הסוחרים הדי גדולים. אז תחשוב את זה שאתה מזכיר את הבית ואתה מגיע להזכיר, וזה יכול להיות אחלה של בן אדם, אבל אם הוא אחד משתיים, אז הוא יכול להיות שהוא נגדך, ולא בטוח שהוא ישמור לך על הנכס. זה דבר אחד. דבר שני, יכול להיות שיזהו שאת הנכס של יהודים, כמו שקרה בצרפת, ויסמנו אותך. ואז אפילו שהמזכיר שלך בסדר, כאילו הסוחר שלך הוא בסדר.
זה אולי תושבים נחמדים.
כן.
שכנים נחמדים, מה שנקרא.
שכנים נחמדים שאומרים עוד פעם, זה נכס של ישראלי, תודה רבה, לא רוצים.
קיצור, אז לא בטוח שזה נכון להשקיע בחול, זה נכון אולי להשקיע כן בארץ. אנחנו רואים שהילדים, אני קורא להם, שרוצים היום לרכוש דירה, הם מתרחקים יותר ויותר.
הילדים מתרחקו יותר ויותר בגלל עליית הריבית, בגלל עליית המחירים, בגלל שאין פה מספיק בנייה. נחזור על זה, אם היה מספיק בנייה, ביקוש מספיק להיצע, לא היה. אנחנו במצב שחסר 250 אלף דירות, אני לא רואה ממשלות לאורך ה-15 שנים האחרונות עושות משהו שבאמת מביא game changer. גם תוכנית מחיר למשתכן שהייתה הנגישה ל-100 אלף איש את האפשרות הזאת, אבל היא לא הביאה באמת בשורה של שינוי מגמה, וגם שהיא תיגמר, אנחנו נראה את העליית מחירים, ואנחנו רואים את הבעיות שלה, במיוחד אם אנחנו נמצאים פה מטר מהשכונה החדשה של בני ברק, יושבים שם אותו 8,000 יחידות דיור שמחכים שהגשר ייפתח כדי לקבל את הטופס 4 כדי שיוכלו להתאכלס. אז 8,000 יחידות שהסתיים הבנייה שלהם שלא מאוכלסות וכל הדבר הזה ממשיך. ותזכרו, 200,000 איש כמעט עקורים מהבתים שלהם הולכים להיות ולזכור דירות או ישקנו אותם בשנה, שנתיים הקרובות באזור איפה? הרוב במרכז. אז המחירים ימשיכו לעלות. זה הכיוון, אז אנחנו רואים עליית מחירים שאזור המרכז אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הצורך בביטחון וממד שזה יתפוס לטעמי מרכיב חשוב, ירידת ריבית שתחזיר חזרת האנשים וגם את המשקיעים, ועלייה בסחירות. בגלל שחסר דירות, שכר הדירה ימשיך לעלות.
ובמיוחד מי שיש לו ממדים, חדרי ביטחון. ואני רוצה לקרוא אולי מפה לכל המזכירים, לא צריכים להיות חזירים, תהיו בני אדם גם.
זה נכון.
ותהיו, לא צריך להיות, צריכים לזכור שיש סוחרים, וצריכים, עוד פעם, לא אומר להכניס יד לכיס, אבל לפחות תהיו פיירים איתם, ותהיו בסדר איתם, ותיתנו להם, ולא בגלל שאפשר לעלות שכר דירה, תעלו. אני חושב שהיום זה יותר מכל דבר אחר חשוב.
אני מסכים איתך, אבל אנחנו נראה הרבה סוחרים שמעלים, כי לצערי הרב גם הם, הדירות שלהם ממושכנות, ושהמשכנתא עלתה, הם נפגעו.
אבל אני אומר לעשות את זה
במדידות. אני אומר את זה במדידות, אבל אנחנו אומרים עוד פעם, אנחנו נמשיך לראות את זה לצערנו, כי יש הרבה אנשים שקנו דירה, מימנו אותה, המימון נהיה יותר יקר, התשואה ירדה, והם מנסים להבין היום איך אתה מקבל תשואה, כי התשואה שלה נשחקה על הכסף.
מה אני אגיד לך, טל? אני... השנה הזאת התחילה בצורה קצת צורמת, אפשר להגיד, 2023 עם ריביות שהתחילו לעלות, ושוק הנדלן שקצת דשדש, והיא הסתיימה בצורה עוד יותר צורמת. עם...
אנחנו מקבלים מעין איזה טיפה המתקה קטנה לקראת הסוף השנה, שאנחנו מבינים שהריבית לא... מתחילה לרדת.
כן, אני, כן, אבל אני מקווה מאוד שבשנת 24 היא תהיה שנה יותר טובה.
אני להערכתי תהיה שנה הרבה יותר טובה, ושתיים, הטיפ שלי לשנת 24 לאנשים, חבר'ה, אם ישבתם על הגדר, תקנו עכשיו דירה כמה שיותר מהר, כנסו, אזור המרכז אני אומר, אבל כנסו, גם אתם יכולים להשתמש בנו, ואני אומר את זה, המחירים לפני העלייה נצלו את עדיין את המצוקה של הקבלנים, להשיג דברים טובים, שלא תפקיעו אחר כך ותגיד, פספסנו עוד, כי זה עכשיו, כי זה בדרך כלל, אחרי כל משבר ואחרי כל מלחמה, אנחנו רואים את השוק הנדלן קופץ.
הקיר של יאיר, אתה זוכר אותו? באזורים?
כן.
הקיר של יאיר. יאיר אמר לכם, מחירים יעלו.
נכון, אז אני אומר לכם עכשיו, חבר'ה, פה תנצלו, תהיו האלה שמקדימים את זה בדקה, רואים את זה כבר, כבר רואים את כל הדברים, אתה יודע, דיברת קודם כפר סבא רענן, אנחנו רואים כבר עליית של 6-7% שם, וגם נתניה, אבל תקדימו, תצליחו, ותראו שתעשים עוד פעם איזה דבר טוב לביתכם.
טל, כרגיל, כיף לארח אותך פה, כיף לדבר איתך, אנחנו מדברים בערך כל יום. מאחל המשך יום טוב.
זה בהחלט ברגוע ושקט.
כן, אנחנו נהיה פה שבוע בפרלמנט הנדלן, אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. שבוע הבא אני מארח, אנחנו נארח כאן את שי ובר, מקימים ידע שווה כסף, את הפלטפורמה הזאת המדהימה שידע שווה כסף. אחרינו סקיני מני, ויאללה, שיהיה שבת שלום, סוף שבוע טוב, תודה לשוקי וסנת על המקום המדהים הזה, יאללה, בריאות ואושר. שמש בשחות ובכי ובמנגינה
אבל הבחנתי